טוב, אני אשתף אתכם במה שנלמד היום, בעזרת השם. טוב, אנחנו ממשיכים בפרק דרכי פעולה, התפילה, ליחיד ולציבור. אלו פרקים שהרב יהודה ליקט, רובם מהן היה. אמר רבי חמא בר רבי חנינא, בר חנינא, אם רואה אדם שהתפלל ולא נענה, רק תגידו לי אם אתם רואות את המסך.
רואים.
רננה, אתן רואות? בסדר.
כן, כן, אנחנו רואים, אנא, תודה.
אמר רבי חמא בר חנינא, אם רואה אדם שהתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. זאת אומרת, החזרה בפסוק של קווה אל השם, אחרי כן אתה מקווה אל השם, בא לומר שיש תפילה, באמצע משהו, ואז עוד פעם תפילה. אם רואה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל. מה זה נענה? זאת שאלה יפה. כן? מה זה נקרא נענה? בזמנו, בזמנו אני אגיד לכם של מה, שאני לא יודע אם הייתם בחיים אז, אבל שנכתב חייל נחשון וקסמן, השם יקום דמו, היה שבוע שלם עד יום שישי, ליל שבת יותר נכון, שבו סיירת מטכ"ל עשתה פעולת חילוץ, נועזת מאוד, שבפעולה הזאת נראה גם נחשון וגם מפקד הצוות של הפריצה, סרן ניר פורז, שמקום דמו. באותו שבוע היו תפילות המוניות בכותל, בכל מקום. אני חושב שגם אני נחשפתי לעוצמות של תפילה ברמת הציבור, כפי שלא נחשפתי לפני כן, וגם עליי זה עשה רושם מאוד גדול. וזה גרם אחרי כן, כששניהם נפלו, כביכול לא היה סוף טוב לפרשייה הזאת, הייתה תחושה כזאת של לא נענים. ואיך זה יכול להיות? והתפללנו, והמונים, ובכותל, ועשרות אלפים, איך זה יכול להיות? אז יש כוח התפילה, אין כוח התפילה. ואז אמר אבא של נחשון, בריאיון שערכו איתו, לאבא מותר להגיד לא. גם לא זאת תשובה, גם לא זה מענה. אלא מה? מה הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא שומעים בדיוק, היות ואיננו נביאים לעת עתה, נביאים ממש, אנחנו לא שומעים את המענה המדויק. לכן קשה לנו לזהות מה בדיוק נאמר פה. כאשר נחשון נפל, וניר נפלו, אז המענה הוא ברור יחסית לזה. קשנו חיים ולא קיבלנו. אז הנה מענה. לאבא מותר להגיד לא. אני אמרתי את זה בדיוק לפני רגע לבן הקטן שלי, בן 3.5, שביקש לעשות מפל שוקולד. אמרתי לו שזה, סליחה על ההשוואה, אבל אמרתי לו שזה רק בימים מיוחדים. עשינו ביום העצמאות, נעשה ביום שחרור בירושלים אולי, אבל זה לא דבר שעושים אותו יום-יום. אמרתי לו, אני לא יודע איך הוא קיבל את זה מבחינה רגשית, יכול להיות שזה מאוד קשה לו. אבל לאבא מותר להגיד לא. ולפעמים גם כשזה דברים קשים לכאורה, לפי מה שאנחנו סוברים. אבל יש דברים שהם לא חד משמעיים, זאת אומרת, זה שעוד לא, זה יכול להיות שעוד לא היה מענה. רציתי להתחתן, אני מאוד רוצה להתחתן, ולא קיבלתי מענה, ממש רציתי, התפללתי בברכת החודש, שזה יהיה בחודש הזה, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, וזה לא קרה החודש הזה. אז גמרנו? אז רואה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל. שנאמר, קווה אל השם, חזק יאמץ ליבך וקווה אל השם. בואו נראה איך הרב מבין את דברי חז"ל הללו. לעומת תכליתה של התפילה, והשגת המבוקש שבא על ידה לגדל כוחות הנפש בציורי קדושה ושלמות, ולהוציא שלמותה אל הפועל, דרכי הציורים האלה רבים ורחבים, ומסתעפים לפרטים רבים שאין להם קץ. בצור העולמים, לפניו נגלו כל תעלומות. איזה ציור רוחני, מיוחד, ראוי וחסר לכל נפש פרטית שתשתלם בו, שלפי צורך השתלמות זו, מקביל בסידור חכמותו העליונה, מצב החיסרון המזדמן המצריך את התפילה. ולפעמים, תתאחר התקבלות התפילה, כפי מה שלא הספיק אותו הציור הרוחני הדרוש, להשתלם כראוי בכל עמקו בנפש ובכל גווניו, עד שיהיה נשנה ונכפל כמה פעמים. על כן, האדם שלא נענה עליו לחזור להתפלל, ולא למור נואש, חליל, כי הקצור קצרה ידו יתברך מפדות, אלא ושבחומתו העליונה, הוא חושב מחשבות ליתן לאדם אחרית ותקווה. ושכל הדברים הזמניים יוסיפו לו ערך נצחיות ושלמות חשובה. הנה כך היא עמידה באדם, כשהוא עושה פעולות ואינו בא בהן למטרתו, מתחלש לבבו. אבל כשהוא יודע שכל פעולה תקרבהו למטרתו, אלא שלפי רוממות המטרה צריכו ריבוי פעולות, לבבו מתאמץ להוסיף בעבודתו. על כן אמר קווה אל השם, והתקווה היא בעצמה מידת שלמות. ויסוד התקווה הוא מעלת השלמות הראויה להימשך מכישרון הפעולות הקודמות לה. לפי ערך היסוד הזה של הנהגת תכלית פעולת התפילה, תדע הנאמנה נפש. כי בכל ציור של תקווה להשם מתקרבת יותר אל המטרה. ושלא הגיעתך עדיין, לפי שלא השלמת עדיין, על כן חזק ויאמץ יבך וקווה אל השם. בואו נראה את הדברים עכשיו, דבר דבור על אופניו. קודם כל, את התחביר של המשפט הראשון. לעומת תכליתה של התפילה והשגת המבוקש שבה על ידה, ההמשך הוא דרכי הציורים האלה רבים מורחבים, ומסתעפים לפרטים רבים שאין להם קץ. עכשיו נקרא עוד פעם. אל מול, כנגד, מה מול מה? מה צריך להשלים? מה תכלית התפילה והשגת המבוקש שבה על ידה? במילים אחרות, מה זה המענה בעצם? לעומת תכליתה של התפילה והשגת המבוקש שבה על ידה, שלא ברור שהשגת המבוקש זה בכך תכליתה של התפילה, אבל יש פה שני דברים. לעומת תכליתה של התפילה והשגת המבוקש שבה על ידה, מה התכליתה של התפילה? לגדל כוחות הנפש בציורי קדושה ושלימות, ולהוציא שלמותה אל הפועל. עצם זה שהקדוש ברוך הוא ברא את הרגש הזה של תפילה, את הצורך הזה של תפילה, ונתן לזה גם צורה ופנים, תפילה, מצוות תעשה בכל יום, להתפלל ולעובדו בכל לבבכם, כפי שהזכרנו. עצם זה מלמד שהתפילה זה דבר הכרחי, רצוי, ויש לו תכלית. ננסה להבין את העניין הזה. אז קודם כל, את העניין של התפילה אנחנו מכירים, זה חוויה אישית. אפילו הגויים ניסחו את זה בצורה כזאת של אין כופרים בשוחות הקרב. מה הכוונה אין כופרים בשוחות הקרב? אני נמצא בשוחות הקרב, אין מי כופר, לא נושא עיניו אל הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, האלוהים, בכל דרך, בכל כינוי אפשרי אחר, אני מבטיח לך, שאם אני שורד את זה, אם אני יוצא מזה, אז כך וכך לך. כלומר, יש משהו מאוד מאוד, המצב הקיצוני הזה, המצב שבו אדם מאוים על עצם חייו, פתאום, אפשר לומר ככה, שהרבה אנשים שמגיעים בשעת צרה, חולה במשפחה וכולי, פתאום מגלים כל מיני אמונים שכאלה. כן, אכן כך זה, כך זה קורה. ו, אבל זה רק דוגמה לזה שאם זה מתעורר, זה מלמד על זה שזה קיים שם. זה יכול להיות שאדם במהלך חייו לא מתעורר לזה ביום יום, אבל העובדה שבמצבי קיצון הוא שם, אומר שזה נמצא אצלו, אז הוא מחוספס, אז הוא חסום, אז הוא לא מאמין מספיק, הוא לא קשה לו עם איך שזה עובד, אבל כשהוא מגיע לרגעים האלה, זה פורץ. אז אני אומר שוב, זה הגויים מזכות הביטויין כופרים בשוחות הקרב. זה, זה, זה תופע כלל אנושי. קו החומר, מנושה קו החומר בעם ישראל, איך הרב קורא לו ברות התשובה, בהרגשתו הרוחנית העודפת, כלומר, בעודף סנסיטיביות שלו, רגישות שלו, לעולם של, של רוח, של רוחניות, של קדושה, ודאי שהוא מרגיש את, את הצורך הזה. יכול להיות, שוב, בואו כל הזמן ננתק. ננתק בין 3 פעמים ביום את התפילה המנוסחת הזאת והזאת, לעצם העמידה נוכח השם. בעצם הצורך הזה במסיעת פנים כלפי מעלה. אז כשבאה מצוקה, חיסרון, ודאי אדם מרגיש את זה. אבל כשהדברים מתנהלים בצורה יותר נכונה, יותר עליונה, אדם מרגיש את הצורך הזה בדיוק כמו הצורך להתקשר לבן זוגו, אל אהובו, לדבר איתו, לשבת איתו, לחיות איתו. ככה תפילה. עכשיו, אז אני שוב חוזר. הקדוש ברוך הוא יצר בעולם, כחוק בעולם, את חוויית התפילה, את הצורך בתפילה, ומתוך כך, ואל מול זה, נקבע יסוד של מצוות התפילה. אם זה לפי הרמב"ן בעצרה, אם זה לפי הרמב"ם בכל יום. עכשיו, כך או כך, גם אם לא נגיד שזה מדאורייתא, שיטת רמב"ן, הרי מדרבנן ודאי יש את התפילה הזאת, את המצווה הזאת, ואת ההלכה הזאת של 3 תפילות ביום, והרבנן זה אנחנו, זאת אומרת, רבנן זה ביטוי לצורך הזה שעולה מאיתנו. והקדוש ברוך הוא סידר את העולם באופן כזה, שעל אף שהוא יכול לעשות הכל מעצמו, הוא יודע להבחין מהחסרונות של האדם, הוא יצר את חסרונות האדם, אז ודאי שיכול למלא. השאלה היא, כמו שכבר אמרנו כמה וכמה פעמים, היא לא לידע את הקדוש ברוך הוא מה חסר, אלא זה הזכות וההזמנה לדבר על זה עם השם. לשאול מה הוא רוצה ממני. אני רוצה לתת לזה רגע דוגמה. אנחנו עסקנו בזה בישיבה, במדרש שפותח את פרשת החרימות, מדרש רבה. שבעצם מעלה פסוק מקהלת ששם נראה שמקרה אחד יקרה לצדיק ולרשע, לטוב, לרע ולטהור ולטמא. מקרה אחד קורה לכולם. האם מדובר רק על המקרה של המוות שבסוף מגיע לכולם? אומרים חז"ל, לא. ונותנים רשימת דוגמאות. וביניהם, והדוגמה החותמת, ובזה גם נחתם המדרש הזה, זה הנה, גם בני קורח נשרפו, וגם נזר ואיתמר, נדב אביו, סליחה, גם נדב אביו נשרפו. אלה נכנסו להקריב אש במחלוקת, ואלה נכנסו שלא במחלוקת. והנה אנחנו קוראים, אנחנו רואים רשע וצדיק, אלה רשעים, אלה צדיקים, והנה קרה להם אותו מקרה שרפה. איזה מין עולם זה? שבו קוראים אותם מקרים. אז ראשית, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא סידר את העולם בצורה כזאת, שמעשה של רוע נענה מיד בעונש, מעשה של טוב נענה מיד בטוב. משתי סיבות. שתי סיבות שעכשיו נדבר עליהן. סיבה אחת, כי אז איזה בחירה הייתה לנו? אם אדם רואה שמיד, כשהוא עושה משהו רע, הוא נענש, הוא לא עושה משהו הרע הזה. אבל לא בכך כי הוא מזדהה עם שאיפת הטוב, אלא הוא פשוט ראה ניסיונית, אמפירית, שכשהוא עושה ככה הוא חוטף. אז הוא לא יעשה כך. אבל לא בגלל זה הוא נתהר, לא בגלל זה הוא נהיה אדם טוב, לא בגלל זה הוא נהיה אדם שואף קדושה, צדקה, טוב, טהרה ורוממות. והקדוש ברוך הוא רוצה שהבחירה היא תהיה אחרת. שתיים, אם כל מעשר היה נענה מיד בעונש, עונש כפי שאנחנו מכירים עונש, זה מחלה, זה עוני וכו', אז היה נראה שכל המדדים של טוב ולא טוב, קדושה ורשעות, כפירה וכו', כל המדדים של זה, זה רק מדדים עולם הזהים. כמו המחשבות של בני דודנו, שכשהם חושבים על עולם הבא, הם חושבים ממושגים של עולם הזה, כמה יחכו לו. אז העובדה שבעולם הזה יכולים לקרות אותם מקרים, מלמדים שבאמת הציפייה שלי, כך אומר רש"י במקום פסוק קהלת, הציפייה שלי לשכר כביכול, או לתגובה הולמת, למערכת יחסים יקרה וחשובה עם הקדוש ברוך הוא, היא לאו דווקא במקרים אשר יקרו לאדם בעולם הזה, אלא במדדים של העולם הבא. אני יודע ששם מתברר כל הטוב שעשיתי. שם מתברר חמנה לצלנים, עשיתי דברים רעים. כלומר, העובדה שפה קוראים אותם מקרים לצדיקים ולרשעים, שלא תבלבל אותנו, שלא תבלבל אותך. כי יכול להיות ש... כי, כפי שאמרנו, הבחירה צריכה להישאר, זה דבר ראשון. שנית, כי באמת, המקום האמיתי שבו יש ערך, או נמדד הערך, של מה שאנחנו עושים הוא בעולם רוחני. עולם רוחני שעוד בו יופיע לעתיד לבוא בעולם שלנו. וכל מה שפעלנו ודאי יהיה לו פירות בעתיד לבוא הזה. אבל זה לא ייתכן שכיבוד אב ואם למשל, יענה בלחמנייה טובה, בבורגר קינג. זה לא זה. אבל עמוק מזה. הרמב״ם אומר, במורה נבוכים, ג' י' ז' י' ח', שההשגחה האלוקית חלה על האדם לפי הדעת, לפי הדבקות שלו באשים. הוא אומר, ובזה נבחנים הנביאים, זה מזה, הצדיקים זה מזה, החסידים זה מזה, לפי מעלת הדבקות שלהם באשים, לפי זה חלה ההשגחה. הרבם למשל אומר שאין השגחה על בעלי החיים. יש השגחה על המין החתולי, המין הבהמי, הפרות, שיהיו פרות, שיהיו פרים, שיהיו בנות יענה, אבל אין השגחה על בת יענה פלונית ואלמונית. זה לא עובד ככה. אין השגחה על שום תולד ועל שום מלא. הרמב״ם כשלעצמו היה, אני מניח, מחייך חיוך של חמלה, לשמוע את השיר על הלא קטן שלי, כן? אין שום השגחה על זה. בשביל זה יש חוקי טבע. איפה נכנסת ההשגחה? ההשגחה נכנסת ככל אשר ישנה מגמה שכלית, אמונית, רוחנית, בדברים שמתגלגלים פה. יש לקדוש ברוך הוא מגמה בעולם. בשביל זה הוא ברא אותו. הרמב״ם לדידו במורה נבוכים אומר, אנחנו לא יודעים מה המגמה הזאת. לא נכנסנו, אנחנו לא יודעים. מה אנחנו כן יודעים? נכון, כשאנחנו לא יודעים לאן להגיע, אנחנו יודעים שצריך להגיע למקום מסוים. עכשיו אנחנו מגיעים לאיזה עיר, ואנחנו מחפשים את הבית כנסת, ואנחנו לא יודעים איפה הוא. לא נעים לנו לשאול אנשים. פתאום אנחנו רואים איזה יהודי של צורה, עם ככה, איטלית וזה, הולך. אנחנו רואים, כנראה שהוא הולך לבית הכנסת, אנחנו הולכים אחריו, נכון? אנחנו לא יודעים לאן הקדוש ברוך הוא צועד. אנחנו יודעים שהוא צועד אל העתיד. מה אנחנו עושים? אנחנו הולכים בדרכיו. איך אנחנו הולכים בדרכיו? מאור רחום, מפתח רחום, מאור חנון, מפתח חנון. זה מצוות ההליכה בדרכיו. או לפי הרמב״ם מצוות ההידמות, שהמצווה הכי חשובה לפי הרמב״ם. מה בעצם המצווה הזאת אומרת? הרי היד של הקדוש ברוך הוא לא יד טופוגרפי, הוא יד רוחני. אנחנו צועדים אחרי ההנהגה הרוחנית של הקדוש ברוך הוא. לכן כל כך חשובה לפי הרמב״ם ועוד בני דורו, ואחרי כן עד אלינו, בטח אצל המקובלים, ידיעת התארים. מה זה התארים? מה זה הוויה, אלוקים, כל, הכינויים, רחום, חנון וכו'. זה בעצם הדרכים שהקדוש ברוך הוא נוהג פה. אבל באופן שבו הקדוש ברוך הוא מופיע, בכל מיני צורות, בכל מיני דרכים. וככל שאנחנו נדע את הדרכים הללו, נדבוק בדרכים הללו, נוכל ליישם אותם, להתנהג באופן שהקדוש ברוך הוא מתנהג, להתנהל באופן שהקדוש ברוך הוא מתנהל. זה נקרא ללכת בדרכיו. זה נקרא בעצם להביא, להציד את העולם אל עבר יעודו. עכשיו אומר הרמב״ם, ככל שאתה יותר יודע את זה, ומילא גם חי את זה, הופך את זה לחלק מחייך, הרי שההשגחה יותר חלה בך. כי פשוט, מי שרלוונטי לפרויקט, הוא חלק מהפרויקט, מי שלא רלוונטי לפרויקט. יש, מתבצע, להבדיל והבדלות, מתבצע פרויקט אדיר של הקמת קניון ענק, שהרבה אנשים שעומדים ומסתכלים, זה ממש כיף להסתכל על אנשים עובדים, זה מרתק, אפשר יום שלם להסתכל על אנשים עובדים. אבל, עם כל הכבוד, מי שמנהל את הפרויקט הזה, אם איזה עובד שלו פתאום צורח איי, הוא מיד ניגש אליו לראות מה קורה, ומה נפל עליו משהו, הוא צריך, הוא גם צריך אותו על הפרויקט. ואם מישהו מהניצבים גם מסתכלים צועק איי, אז בעזרת השם, מקווה שראש העיר, מישהו יטפל בו. הוא לא קשור לפרויקט. הוא לא קשור לפרויקט. הקדוש ברוך הוא יש לפרויקט. מה הוא שוב? אומר הרבה, אני לא יודע. אני יודע שהדרך לקיים את הפרויקט הזה, זה עמידות, זה המוסר, זה הקודש, זה התורה. ככל שאדם יותר מעמיק בפרויקט הזה, כביכול, ככל שאדם יותר מעמיק באשם, ככל שאדם יותר מעמיק בדבקותו, כך הוא יותר מושגח. וככל, אומר הרמב״ם, שאדם פוחד בזה, עד כדי כך שאין לו נגע על השם, אומר הרמב״ם, הוא נעזב, מופקר, למצב בעלי החיים. כמו שבעלי החיים. עכשיו בואו נספר לכם סיפור על שתיים בעלי חיים. שתי חתולות, מיצי ופריצי. לא יודע אם שמעתם עליו, זה היו חתולות שאני הכרתי פעם. החתולות האלה נולדו שתיהן בהמלטה, באחד מפינות החצרות בשכונת סביון. ובשכונה המוצלחת הזאת, העשירה הזאת. והנה אחרי ההמלטה, עברו יום יומיים, אצל בעלי חיים כמובן מיד עומדים על הרגליים, יצאו מיצי ופריצי שתיהן בהפרש של 3 שניות. מיצי נכנסה לכביש, חוש הריח שלהם הוביל אותן איזשהו מקום, מיצי נכנסה לכביש, מיד מכילה, אבל פה היא סיימה את חייה. לא נראה טוב, פה היא סיימה את חייה. בהפרש של 3 שניות פריצי מתקדמת, ואיכשהו שום מכונית לא עברה, והיא צריכה לעבור לצד השני של הכביש. היא נכנסה לצפרדיה של השפעה שכונתית, ונענתה עד סוף חייה מכל מה שאנשי סביון זורקים לפח. סושי, אנטריקוט, כל הדברים הטובים והנפלאים שחתולה יכולה לחלום עליהם בחלומות הכי 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 הזויים שלה. בסופו של דבר מתה מעודף קולסטרול, שומן, אני יודע מה, אבל די קרוב לתוחלת החיים של חתולה. נו, אז מיצי הייתה רשעה, פריצי הייתה צדיקה, איזשהו עניין מוסרי פה, הוא אומר, לא, ברוך השם יש פריצי, יהיו עוד, תהיינה עוד המלטות, יהיו חתולים, זהו, זה מה שצריך, שום דבר כבר לא מעניין. אין פער בין מיצי לפריצי. פריצי לא זכתה כי הייתה קרובה להשם, ומיצי לא זכתה כי הייתה רחוקה מהשם. זה דברים שקורים. נו, אז מה הבדל מיצי לפריצי? זה לא שאלה רלוונטית. היא לא מעניינת. אומר הרמב״ם, אם אדם לא דבק בהשם, אם אדם לא יודע את השם, הוא נעזב להיות כמו חתולים. אוקיי, יכול להיות שהוא יהיה מיצי, יכול להיות שהוא יהיה פריצי. ואז, אז מה? זה האדם שיושב בספרדה הירוקה, מסריחה יותר, מסריחה פחות, אוכל סושי. איזה חיים אלה? מי שאומר, מה? רשע וטוב לו. טוב לו מה? מה? טוב זה דבקות בהשם. טוב זה לפעול עם אל. טוב זה לקדם את העולם. טוב זה להופיע טוב בעולם. טוב זה ללכת בדרכי השם. אז מה אם יש לו סושי? הוא נעזב למקרה העולם. אז יש לו הרבה כסף. אז אין לו לחצים כלכליים. אפילו לא לחצים ביטחוניים. אולי אפילו נחמד לו עם אשתו, זכה באישה נחמדה. נו, אז מה? טוב, שהוא לא טוב עם השם, הוא לא טוב. בוא נגיד גם הפוך. רע. אבל שהוא רע מאשם, זה גם דיבור. סוכת מערכת יחסים. לאבא מותר להגיד לא. ואולי אני נמצא בדיוק עכשיו בסדרה. סדרת שבי. שבוע מלחמה. יש ניסיונות בחיים. אבל זה מאשם. אומר הרמב״ם, לפי הדעת תהיה השגחה. לפי הדבקות בהשם, ככה אדם מושגח. ומושגח זה לא, אין פירושו, ואז רק טוב לו. טוב לו במובנים החומריים, במובנים הנפשיים. לא, ואז האדם מושגח, כלומר, מתנהלת איתו מערכת יחסים. וסביבה ונסערה מאוד, ולפעמים דווקא בגלל הקרבה, אז כל פיסוס יותר חמור, יותר משמעותי. אין כזה דבר לקבל אחריות, ויותר גדולה, אבל להיות פטור מההשלכות. חלק מהעניין. אז, ולעומת זאת הרשע. הרשע נעזב למקרים. ואם טוב לו, איזה טוב זה? רחמנות. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו תפילה. תפילה פירושה, צמיד פתיל, דבקות. בעובדה, בעצם העובדה שאנחנו פונים אל השם בתפילה, בעצם העובדה שענייננו, אני יכולה לטפל בשידוכים שלי באופן עצמאי כביכול, בכל הדרכים המקובלות והפחות מקובלות. אני יכולה לטפל בענייני מה אני אלמד שנה הבאה, במונחים, וגם צריך אגב, במונחים מקצועיים, חוץ מקצועי, ברורים, גרפים, תחזיות, וכו' וכו'. אבל הקדוש ברוך הוא קורא לנו לנהל את זה מעוד מקום, שהוא לא רק עוד מקום, אלא הוא בעצם השורש לכל הדברים. והוא, מה הקדוש ברוך הוא שואל ממני? וזה עושים על ידי זה שמתפללים על הדברים האלה, על הדברים האלה. ושהוא מתפללים על הדברים האלה, כל הזמן נשאלות שאלות. למשל, עד כמה מוסרית הדרך שבה אמרתי לו, שבה נפרדתי. עד כמה נהגנו בקדושה, באופן שבו ניהלנו, אנחנו מנהלים את הפגישות שלנו, את הקשר שלנו וכו'. אפשר להעביר את זה לכל תחום אחר. התפילה אל השם היא אומרת שבעצם כל מערכת החיים, כל מה שאנחנו עושים במהלך היום, כתוצאה, יש חותם למפגש שבתפילה על הדברים הללו. שאני מבקש מהשם את המבוקש שלי, אני בעצם אומר, מה השם מבקש ממני במבוקש הזה? ואם נעלה עוד מדרגה אחת, הרי שהתפילה, כפי שהיא מנוסחת, כי עד עכשיו לא דיברנו על תפילה מנוסחת, אבל התפילה כפי שהיא מנוסחת, בעצם מבקשת לרומם אותנו למקום שיכול להיות שמבלעדיה לא היינו בו. כי לפעמים אנחנו באמת יכולים לדבר על מבוקשים גדולים ויפים. אם אנחנו יכולים לשקוע במבוקשים מאוד מאוד קטנים, אולי הייתי אומר גם קטנוניים, עד כדי כך שנוצר הצורך לבטא ביטוי ומלא כל משאלות ליבנו לטובה. כשהפשט הוא מלא משאלות ליבנו לטובה, כלומר, כפי שאנחנו ביקשנו לטוב. אבל לכאורה ודאי שאנחנו ביקשנו לטוב. אם אמרנו כבר משאלות ליבנו, ודאי ש... ביקשנו את הדברים שאנחנו חושבים שהם טובים לנו. אבל אדם יודע באיזשהו מקום שלא ברור שמה שהוא מבקש עכשיו זה הכי טוב בשבילו. אני חושב שכל אחת מהיושבות פה, וגם אני יכול לספר, על הרבה דברים שבזמנו חשבנו שהדבר הכי טוב לנו זה א', והתברר לנו שדווקא זה לא היה כל כך טוב. אין כי ניסינו, ואין כי ראינו, ואין אם זה לא קרה, וראינו מה עלול היה לקרות, אמרנו תודה רבה, תודה רבה שזה לא קרה. ואז כביכול אנחנו מוסיפים איזושהי כוכבית במשאלות ליבנו, שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שאם זה לא טוב לנו, שזה לא ימולא. ובכך אנחנו באים בענווה אל הקדוש ברוך הוא, לדעת שיש משהו עוד יותר, מבט, פרספקטיבה, יותר רחבה, יותר גבוהה, יותר עמוקה, יותר אינסופית, למבוקשים שאנחנו מבקשים, לדברים שנעשים איתנו בעולם. ואין לנו אלא להגיד את מה שאנחנו חשים ורואים באותו זמן באשר הוא שם. אבל אנחנו יודעים שיש דברים שהם מעבר לזה, בחשבונות הכלליים. אבל הרב פה אומר דבר יותר, עוד יותר עמוק מזה. התפילה חושפת בנו ציורים. ציורים זה סוג של דמיונות. דמיונות טובים. למשל, אחד הדברים שאנחנו מאוד צריכים, בואו נזרוק רגע את המבט שלנו קדימה, בני ירושלים, ירד קודש, מרד בימינו, אוקיי, בואו נחשוב לירושלים בנויה. בואו נדמיין את ירושלים בנויה. מה קורה כשירושלים בנויה? מה מרגישים בירושלים בנויה? מה מרגישים שירושלים בנויה ובית מקדש בתוכה? איך נראה יום טוב? איך נראה הרגל? מה אנחנו חווים ברגל הזה? זה ציור. ציור, אחד המובנים של ציור, זה לתת איזשהו דמיון, שממילא יסרטט לנפש איזושהי חוויה של מה שהיא מבקשת אותו. השאלה המפורסמת, שאני מאוד מאוד אוהב אותה, אני חושב שהיא עמוקה מאוד מאוד מאוד, עד כמה שיצחקו עליה. איך את רוצה שיראה שולחן השבת שלך? שאלה אדירה, אני לא רואה עכשיו את הפרצופים שלכם, אני יכול שאתם צוחקות עליי, אבל זה בסדר, אפשר להמשיך לראות סביב המסך השחור. השאלה הזאת היא שאלה מצוינת, כי בשאלה איך יראה שולחן השבת, נמצא כל כך הרבה, ביטוי לכל כך הרבה מרגע, אז איך נראה השבת שלנו? אולי נשאל איך אנחנו רוצים שיראה החופש שלנו? אולי נשאל איך אנחנו רוצים שיראה הבית שלנו? איפה הספרים יהיו? וכמה גדול יהיה המטבח? ואיזה תמונות יתעלו בו? תמונות של רבנים? רבניות? תמונות של נופים? אמנות אבסטרקטית, בכלל, יהיו שם תמונות. לא יודע, אבל זה ביטוי לעולם שלם, עולם פנימי. לבקש על ירושלים, לבקש על רפואה לכל עם ישראל, לבקש על העולם כולו, לבקש על הצדיקים, על חסידים, על ישועה, זה בעצם לעבור סוג של ברור המבוקשים שלי. מה אני באמת מבקש? כי אם אני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי לגמור חודש, מה ביקשתי? אוקיי, איך נראה העולם שבו גומרים חודש? וזהו. אז גמרת חודש, וזהו. ומי נגמור חודש על ידי חסד, על ידי נתינת שמישהו ייתן לנו? זה טוב ככה להיות מקבל, ונתת צריכים להם נתנת בשר ודם? אז התפילה, אומר הרב, אני אחזור לביטוי של הרב, לעומת תכליתה של התפילה. השגת המוקה שבאה על ידה, לגדל כוחות לנפש בציורי קדושה ושלמות, ולהוציא שלמותה אל הפועל. התפילה מפגישה אותנו עם מבוקשים גדולים. התפילה דורשת מאיתנו בעצם, הרי אנחנו לא יכולים לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, אגב, ריבונו של עולם, מה קורה עם הישועה? הצמח דוד עבדך, נו, תצמיח. הרי זה חוצפה, זה לא רק חוצפה, זה שטות, זה הבל. מה פירוש? מה, ואתה לא אמור לעשות שום דבר לעניין? הרי אם אתה לא בא ואומר לקדוש ברוך הוא, תראה, הקדוש ברוך הוא, אני ממש פועל, אני חייב את עזרתך, אני לא יכול לבד. אני לא יכול לבד. אז אין משמעות לתפילה. אם אני בא לקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, שמע, אני נורא עסוק, יש לי המון דברים לעשות. בישועה אין לי זמן לטפל, זה לא יושב עליי, אני גם לא מקושר לזה, לא מחובר לזה, אבל אני יודע שצריך להגיע, קח פיקוד. קח פיקוד על מה, אתה תהיה חייל. אז זה ודאי שכל תפילה שכזאת, בעצם מזמינה אותי, ותובעת ממני, מחייבת אותי, לשאול, אוקיי, מה זאת הישועה הזאת? מה נדרש ממני לעשות למען הישועה הזאת? ציפית לישועה? מה עשית לישועה הזאת? ציפייה בלא עשייה היא כלום? אז, ועכשיו באה התפילה, באה בקשת כזה ככה, הסיוע האלוקי, הקרבה האלוקית, המעורבות האלוקית. ובעצם זה שאני פונה לקדוש ברוך הוא בזה, אני גם מערב אותו במחשבותיי, בשיקוליי, בדרכי ההוצאה לפועל. אז התפילה מגדלת כוחות הנפש בציורי קדושה, בשלמות, ולהוציא שלמותה אל הפועל. כמובן, כמו שאני מחזק את הציור הזה, אני מחזק את הגעגועים שלי לשם, את הרצון שלי לשם, הנה, חיזקתי את הרצון, אני מחזק גם את האחריות שלי ואת הרצון להוציא את זה לפועל ממש. להוציא שלמותה אל הפועל. אז לעומת תכליתה של התפילה והשגת המבוקש שבא על ידה, דרכי הציורים האלה רבים ורחבים, ומסתעפים לפרטים רבים שאין להם קץ, אין להם סוף. עד כמה כל אחד ואחד מאיתנו צריך לעשות, צריך לפעול, ומהכל זה יתחבר, ובסופו של דבר תגיע ישועה, לצורך העניין, ישועה, רפואה, חוכמה, בינה, דת, וכו'. וצור העולמים, לפניו נגלו כל תעלומות. איזה ציור רוחני מיוחד ראוי וחסר לכל נפש פרטית שתשתלם בו. שלפי צורך ההשתלמות בציור הזה, מקביל בסידור חוכמתו העליונה, מצב החיסרון המזדמן המצריך את התפילה, שלך, שלי, שלו, שלה. אני רוצה רגע להתרכז בביטוי צור העולמים. בנות, אני עוצר שנייה רגע לשאלות, כי אם יש, זה קשה לי ש... אני רק מדבר, ואני לא יודע אם יש לכם שאלות. כן. שאלות? כל נעיר ובעיר וצעיר. הלו, אתם איתי?
כן, אנחנו פה.
ולאף אחד אין שאלה? לא להתבייש. אני אפילו לא רואה אתכם. לא להתבייש, אפשר לשאול. טוב, אני ממשיך לרשות... עם הפער הזה בין מה למה? איך מסדרים הפער בין מה למה? אפשר לשאול, תשאלו בעל פה, יותר נוח. כן.
לי יש שאלה.
כן.
נשמע שתפילה זה רלוונטי רק למי שנמצא בדרגה שהוא יודע כאילו מה רצון השם, ואחרי ברור מאוד ארוך ועמוק עם עצמו.
לא, התפילה היא לכל אחד, כי לכל אחד יש נקודת מוצא ביחס למה הוא, מה השם, מה הוא חושב על השם. אנחנו מוזמנים כל הזמן להעמיק את הבירור הזה, וחלק מבקשת השם שבתפילה היא להעמיק את הבירור הזה. כפי שדיברנו על זה כבר פעם, שהבקשה הראשונה הייתה חונן אדם דעת. כן, הדבר הראשון זה, אני רוצה לדעת על מה לבקש. כן, אני מתפללת לדעת על מה אני מבקש, לפגוש את האנשים שיעזרו לי, שיעירו לי באור הדעת. על מה לבקש? אני חושב שבאמת בהקשר הזה הביטוי צור העולמים, שהרב משתמש בו, הוא ביטוי מאוד מדויק. שתי דרשות, חז"ל דורשים על המילים הללו, צור ועולמים. במקום אחר, לא לביטוי צור ועולמי, אלא ביטוי צור. ואין צור כאלוקינו, דורשים חז"ל, הפשט של צור קודם כל זה סלע. צוק. צור זה ביטוי למשהו חזק שאפשר לבנות עליו. יש פה סלע אם, אפשר לבנות על זה, לא צריך לעשות יציקות, לא חפירות, זה סלע אם. צור זה השם צורי, מסגבי, מנוסי. צור פירושו משהו שאפשר להישען עליו, לפתוח בו. אבל חז"ל דורשים, אין צור כאלוקינו, אין צור, אין צייר כאלוקינו. שבנוהג שבעולם, האדם עושה דפוס אחד. וכל חותמות שהוא חותם בדפוס הזה, יש להם אותה צורה. למשל, אדם רוצה לעשות תכשיט. אישה צורפת, רוצים לעשות תכשיט. אז הם עושים איזשהו דפוס, ומכניסים את המתכת, מחממים את המתכת, מגיע לידי נוזל, שופכים אותה לתוך הדפוס הזה, וכל מה שיוצא, יוצא אותו דבר. הקדוש ברוך הוא צר צורה, לכאורה, אבל כל אחד יוצא אחרת. זאת אומרת, אין צייר כאלוקינו, זה בא לבטא שיש כולם בצלם אלוקים, אבל כל אחד הוא אחרת. זה בדיוק מתאים למה שהרב רוצה לומר, שכל אחד יש לו נפש פרטית, שיש לו צורך השתלמות, ולפי זה יש לו את החיסרון שלו שמוציא אותה לפועל. זה דרשה אחת, בביטוי צור העולמים. דבר השני, עולמים, כי ביה השם צור עולמים, זה הפסוק, אומרים חז"ל, יש עולם הזה ויש עולם הבא. עולמים. י' זה עולם הבא, ה' זה עולם הזה, יש לך גם לנסתרות, אבל הקדוש ברוך הוא המקור של, גם של העולם הזה וגם של העולם הבא, לכן יש ביניהם, זה מה שנקרא פרוסדור וטרקלין, כן? הפרוסדור לא יכול להיות לגמרי מנותק מהטרקלין, אומר הרב בפירושו למסכת אבות, בעולת ריח חלק ב' על שבת. עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתכנס לטרקלין, הרי הפרוסדור של טרקלין, כלומר המבואה שלפני הארמון, לא שלפני הארמון, שלפני החדר שבו יושב המלך, הטרקלין, אפשר להבין שהיא מבואה של מלך, כן? אפשר להבין שזה מקום מלכותי שכזה, וכבר האור מקרין שם, ולכן צריך לדעת שעולם הזה הוא מואר, אדרבה, אם יש עולם הבא, יש עולם הזה. אם אנחנו מאמינים שיש עולם הבא, אז אנחנו יודעים שיש עולם הזה. ואנחנו מבינים שכל החסרונות העולם הזהים שלנו, הם בעצם, הם טריגרים, קטליזטורים, בשביל לעורר בנו ולהביא אותנו אל עולם הבא. צור העולמים, רק שנייה אני אקרא. מה שבסוף יקרה בפועל בעולם זה מה שלרצונו של השם, אז אם יש עניין לרצות את רצון הפרטים שלנו, אחורה אולי לא משנה מה יהיה בעולם, אם כל רצונו לא משנה מי נתחתן, לא משנה מה נעשה, מה אם אני אקרא. לא, רצונו הוא בדיוק זה, שאנחנו ניקח אחריות על זה. אם אנחנו ניקח אחריות על זה, אז לא יהיה פה רצונו. רצונו הוא שאנחנו נברר את הדברים, שאנחנו נהיה מקושרים להם, שאנחנו עושה את זה ביחד. אפילו על נעשה אדם, הקדוש ברוך הוא מתייעץ, נעשה אדם. כן? זה הקדוש ברוך הוא ממש, 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 כן, כן, אני אגיד את זה ככה, צריך אותנו. הקדוש ברוך הוא אין פנטזיות שיקרו, לא יקרו, לא משנה מה נעשה. המחשבות האלוקיות הם אשר ברא אלוהים לעשות. השאיר לנו עשייה, שכלול, עבודה, בחירה. מה שלא בא ככה, לא בא. הקדוש ברוך הוא לא ייתן לזה לקרות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה עולם מזור, הוא רוצה עולם בוחר. לכן הוא רוצה עולם מתפלל. עולם שיודע שהוא צריך, בשביל להתפלל, צריך להיות בעל אמירה. כל עניינה של התפילה זה אמירה. להגיד את הבקשה שלי, לסדר את הבקשות שלי, לסדר את הדברים. במחשבותיי, ברצונותיי, בשאיפותיי, בתשוקותיי. אז בואו נחזור. בצור העולמים, לפניו נגלו כל תעלומות, עולם, תעלומה, זה מאותו שורש. איזה ציור רוחני מיוחד, ראוי וחסר לכל נפש שבתי שתשתלם בו. ואחד, מה זה הולך קל עם, עם הניסויים? והולך לקשה עם ילדים. לאחת, הולך קל. עכשיו, גם מה שלנו נראה, וואו, לא, הכל זורם, הכל מצליח לה, הכל זה, אני ממש מבקש לא להיכנס לנפש של האחר. כל אחד, וכפי שנאמר, כל אחד והפקל שלו, כל אחד והשק שלו, לא מחליפים. זה נכון, אין בדברים הניכרים כלפי חוץ, כמו מחלות, פרנסה, עיכובים בבעני חיים, מזוני וכו'. ובדברים שהם לא ניכרים. אנחנו יודעים מי ומה סובל, מאיזה בעיות של דימוי עצמי, של וכו', חבל לספרית. אז הקדוש ברוך הוא יודע, גם, וגם במובן של הצמיחה, מה עוד אתה צריך לצמוח? איזה עוד קומה לעלות, גם אם נראה שהכל טוב, עדיין שנו עוד לאן להגיע. אז צור העולמי, לפניו נגלו כל תעלומות, איזה ציור רוחני מיוחד ראוי וחסר לכל נפש פרטית שתשתלם בו, שלפי צורך השתלמות זו מקביל בסידור חוכמתו העליונה, ויש פה חוכמה שמסדרת את כל זה, והכל קשור בהכל, מסודר, מקביל, בסידור חוכמתו העליונה, מצב החיסרון המזדמן המצריך את התפילה. חסר לי משהו מסוים שעורר אותי באופן כזה, להתפלל בצורה יותר ממוקדת, יותר מרוגשת, יותר תשומת לב, הדבר פלוני, כי מתברר שאני צריך לעבור את הבירור הזה, שאני צריך לצמוח בזה. לא רוצה לשתף עכשיו, לא מתאים לי, גם לא מבחינת הזמן לשתף עכשיו דברים מאוד אישיים, אבל מה אני אגיד לכם, לפעמים אתה מרגיש, הקדוש ברוך הוא מכניס לך ממש לשיעור מיוחד, לחינוך מיוחד, לכיתה קטנה, שרק אתה והוא נמצאים שם, ואתה מתחיל לעבור שיעור. חתיכת שיעור בכלל לא קל. חתיכת שיעור בכלל לא קל. ואתה מתפלל, ואתה בוכה, ועוד נסיעה, שאתה כולה עובר בבכי, ועוד תפילה, ועוד... וואו, זה ברור. עד שלא ברור הזה, בעצם אתה לא רוצה, נכון? כשנמצאים בתוך זה קשה לה איזה, ולאחר מכן, ברוב הפעמים, לא אגיד במקרים רבים, ולא, אתה גם רואה את זה בעיניים, רואים את זה בחוש. אני עדיין לא יודע להגיד על דברים שעברתי, אבל בדיוק, לא יודע, זה ממש יומרני להגיד את זה. אבל שהיה פה משהו גדול, שפעל משהו גדול, זה ראיתי, גם ראיתי הרבה הרבה הרבה. לא בשביל להצדיק את השם, זה לא מהמקום הזה. זה מהמקום שהחיים שלנו הם באמת כל כך עמקים, כל כך גדולים, כל כך לא פשטניים. והם צריכים ללכת, ולפעמים הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו למחוזות של כאב, למחוזות של פליאה, למחוזות שבתוכנו. ואני מציע לאף אחד מאיתנו לא לוותר על העומק הבא. תגיד, אוקיי, עד כאן היה ממש טוב. ישו, שזה איתו, שזה ממנו. ממנו, עומדים איתו, שאנחנו מתבררים איתו, זה חלק מהתהליך, זה חלק מהשגחתו, זה חלק מניהולות העולם. לא צריך אותנו כדי שאנחנו נדווח על מה חסר. עד רבה, הרי הוא זה שעשה את החיסרון. החיסרון הוא מזמן, מזמן התמודדות והשתלמות עם צורך פרטי, עם ציור, מה שהרב קורא לו, איזשהו מהלך בנפש שאדם צריך להשלים. אני חושב שוב נראה לי שלכל אחת יש איזו דוגמה שאירוע מסוים, תקופה מסוימת שעברה אליה, חשפה אותה לממד מסוים בחיים שלולא אותו דבר, היא לא הייתה חשופה אליו. תראו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש מה שנקרא במוזיאון חושך, לא זוכר בדיוק, נראה לי שנמצא בראשון או משהו כזה, שבא לדמות חוויה של אנשים עיוורים. עכשיו, ודאי שזה כולה לדמות, כי גם כשאנחנו נמצאים שם, אנחנו יודעים שזה עוד שעה נגמר. אנחנו גם שייכים לעולם שאין לו את היכולות האחרות, את החוסן הנפשי, את הדברים אחרים שהנפש מפתחת, חושים אחרים שהיא מחדדת שם. אז באמת, 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 זה לא זה. מושג מסוים, התקרבות. לפעמים אנחנו עוברים חוויה שהיא לא מעבירה אותנו לגמרי מיבשת ליבשת, מפלנטה לפלנטה. אבל היא מתאימה אותנו מעומק של חוויה מסוימת. זה פותח אותנו, פותח אותנו למשהו. וממילא אנחנו אחרי כן יכולים להיות או יותר פתוחים לזה אצל הזולת, או בחיים שלנו, בכל מיני סיטואציות כאלה ואחרות. עד כאן המשפט הראשון. לעומת תכליתה של התפילה. והשגת המבוקש האלוהי. לעומת תכליתה של התפילה. והשגת המבוקש האלוקי. והשגת המבוקש שבעל ידע. לגדל כוחות הנפש בציורי קדושה ושלמות. ולהוציא שלמותם אל הפועל. ספרי לי את מה שואפת. למה את שואפת? דרכי הציורים האלה רבים ורחבים, ומסתעפים לפרטים רבים שאין להם קץ. בצור העולמים, כלומר בסופו של דבר, כולנו ביחד הולכים לבנות את השלמות של המציאות כולה. בצור העולמים, לפניו נגלו כל תעלומות, איזה ציור רוחני מיוחד, ראוי וחסר לכל נפש פרטי שתשלם בו. שלפי צורך השתלמות זו, מקביל בסידור חוכמותו העליונה, מקביל מצב חיסרון המזדמן המצריך את התפילה. יפה. ולפעמים תתאחר התקבלות התפילה, כפי מה שלא הספיק הציור הרוחני הדרוש להשתלם כראוי בכל מקום בנפש וכל גווניו, עד שנשנה ונכפל כמה פעמים. כלומר, כל עוד החיסרון לא יתמלא, סליחה, כל עוד הציור לא יזדקק, כל עוד המבוקש, החוויה, החשיפה, מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, רוצה מאיתנו שנתעלה אליו, לא קרה, או לא קרה מספיק, או לא מצא את עצמו, אז החיסרון יימשך, התפילה לחיסרון תימשך, וממילא גם העבודה תימשך. שלא לדבר על מי שבכלל עושה עבודה. הקדוש ברוך הוא מזמן לו חיסרון, הוא פשוט מתעלם. הוא בטח שזה לא יושלם. בטח שלא נקבל מענה, לא עשינו כלום. התפילה היא מזמינה אותנו לצייר את הציורים, להתרומם בציורים האלה, להתקדש בציורים האלה. וכל עוד, יש הרב אומר, לפעמים תתאחר התקבלות התפילה, כפי מה, באותה מידה, שלא הספיק אותו הציור הרוחני הדרוש להשתלם כרוי בכל מקום בנפשי ובכל גנב, עד שיהיה נשנה החיסרון. ונכפל כמה פעמים. ובכל פעם, עוד התקדמות, עוד התקנות, עד ש, ברוך השם, זה סודר, ועכשיו יכול לבוא המענה. אני רק צריך להזכיר שהמענה הוא לא תמיד בצורת השאלה שביקשנו. לפעמים הוא במחוזות אחרים, בכוחות אחרים מקבילים, בהזדמנויות אחרות שנפתחו, ולמפרע התברר שהם ייתרו את הבקשה ההיא, כי מכיוון אחר נולדו דברים שהם יותר טובים ויותר נכונים, וכו'. טוב, אני מציע שאנחנו נעצור בשלב הזה בפסקה, ונשלים אותה בעזרת השם בשבוע הבא, וגם אני כבר שמתי על הדף את הפסקה הבאה, בעזרת השם. טוב, רוצות לשאול עוד איזו שאלה? משהו? מה אני רואה? מה עושים שלפעמים אין כוח להתפלל וקשה להתמיד בזה? אז נחים קצת. אוספים כוחות. חוזרים להתפלל. אבל בעיקר, צריך להתחזק בהבנה הזאת, שהתפילה היא לא דבר של עצמו. ולא לגמור קודם את ספר תהילים. זה יכול להשמים, זה יכול לעייף. זה לנסות לראות מה מתעורר בי, מה הקדוש ברוך הוא חפץ מהם. לנסות לבחון את החסרונות הכלליים של עם ישראל, שהם באים לידי ביטוי בתקופה הזו, בהקשבה הכללית למצבים, ואת החסרונות שיש לי, ומה אני יכולה לעשות איתם. וכל זה מתוך תפילה, אבל זה לי נעפים, אז לפעמים צריך קצת לנוח. לפעמים גם זה בא. כפי שאמרתי, שלא מדויקים בחיסרון הזה, אז כאילו עובדים על נוטרל. כן, זאת עבודת חיים, ברוך השם. עבודת חיים. היו ברוכות. שלום, שלום.